ברוכים הבאים לאבטיח כיס, פודקאסט בנושא ניהול עם נורית בן משה ודקל אסף. והיום נדבר על תהליכי אונבורדינג. נורית, מה נשמע?
בסדר, נושא טוב אני חושבת.
כן, תהליכי אונבורדינג זה נושא שאני חושב שכל שנה בערך הייתי משנה את הדעה שלי, או לא יודע אם משנה, אבל משפר את הצורה באמת של האונבורדינג, כי באמת תמיד רוצים שהעובד גם מצד אחד ירגיש שהוא הגיע למקום טוב, וכבר היה לנו פרק שדיברנו על התופעה שלפעמים אנשים מגיעים למקום עבודה, ואחרי שבוע כזה כבר לא מרגישים בטוחים בעצמם ומחפשים משהו אחר, וגם אתה רוצה שבסופו של דבר באמת יהיה מישהו שילמד את הנושא ויכנס כמה שיותר מהר לתת ערך, כי מן הסתם הוא מקבל שכר מהיום הראשון, ואתה רוצה שכבר באמת הוא יוכל להיכנס בצורה טובה ללונג רן.
ואני חושבת שצריך להוסיף לזה עוד שני היבטים. הראשון, בתחומים מסוימים, בטח בענפי, אתה יודע, עולם ההייטק, יש תהליך המיון, גם לוקח זמן, וגם זה שוק של מחפשי עבודה, ולא של מציעי עבודה. כלומר, ארגון משקיע המון משאבים בלהצליח ולגייס אנשים, שזה אחד. ושתיים, פרק הזמן שאנשים נשארים בארגון הוא מאוד קצר. אז ככל ש... אם אני עכשיו מתחברת מה שאמרת, ככל שתצליח להכניס יותר מהר את האנשים לעניינים ותגרום להם לרצות ולהישאר, למעשה מבחינה ניהולית וארגונית, זה הרווח שלך, כי הזמן קצוב.
כן, אז על איזה נקודות את מכירה באמת שצריך להתייחס אליהם בנושא של... של בעצם תהליכי האונבורדינג?
הדבר המיידי זה לגרום לעובד להיכנס לתפקיד שלו, כלומר להבין מה הוא צריך לעשות ומה מצופה ממנו ומה התפקיד כולל, שכמובן אתה יודע זה נורא משתנה, יש לך עובד שהוא חסר ניסיון, יש לך עובד שעבר מארגון אחר, עובד ותיק יותר, אז זה מין קשת כזאת של דברים, ואתה בטח רוצה שהעובד ידע כמה שיותר מהר לאחוז את המושכות ולהיכנס. על מנהלים למשל, אנחנו מדברים על תקופה של בין חצי שנה לשנה, עד שהם מצליחים באמת להיכנס לתפקיד כמו שצריך. כלומר, התקופה הזאת של ההשתלבות הארגונית, בין אם הם מחוץ לארגון או בין אם הם בתוך הארגון, היא לוקחת זמן.
כן? לוקחת בזמן?
כן.
אני חייב לציין שאני, טוב, האמת זאת שאלה טובה, מה זה נקרא להשתלב בארגון, כי אני מכיר גם עובדים, כאילו גם מנהלים שנכנסו יחסית מהר, אני כאן יכול לראות את ההבנה בתוך הדומיין, ובמיוחד אם המוצרים עצמם הם מורכבים, או העבודה היא מורכבת, אז באמת יכול לקחת זמן עד שהעובד נהיה מומחה בכל הדברים, אבל באמת זה שאלה, איך אנחנו לוקחים עובד שאולי בא בכלל מתחום אחר, אולי בא מאותו תחום מקצועי, אבל תחום דומיין עסקי, תחום עסקי אחר.
או חברה שעובדת גם אחרת, שה-DNA נכון. שלה הוא שונה.
תרבות ארגונית אחרת, כן. נכון? אז באמת אני אולי אתן ככה את המחשבה שלי, ואז באמת נוכל, תוכלי לתת את הניסיון שלך. ואני באמת, תמיד כשמגיע עובד חדש, הדרך הכי טובה שאני מוצא באמת להכניס אותו לתוך הצוות, וזה נראה לי אפילו לא משנה אם זה צוות של מנהלים או צוות של עובדים, זה באמת משימות שקשורות ליום יום שלו. זאת אומרת, בדרך כלל אני מכין לי משימות שלא, אין הרבה תלות באנשים מסביב, או אם התלות היא שאנשים יסבירו לו, זה דווקא משימות שאני כן אוהב, כי אז יש אינטראקציה שהוא צריך לעשות עם האנשים וזה מחבר אותו לקבוצה, אבל משימות כאלה שלא צריך אחרי זה לעבור בשרשרת הרבה אנשים כדי שיאשרו לו דברים ושיסתכלו על מה שהוא עושה, אלא משהו שכמעט כל אחד מסוגל לעשות גם בלי הבנה עמוקה.
Okay. מה שאתה אומר בעצם זה על הקטע של גם להכניס אותו לעולם התוכן, אבל גם לייצר איזה תחושת מסוגלות. נכון. עצמית מהר יותר.
נכון, אני באמת הפידבק שאני מקבל על דברים כאלה זה באמת גם העובד אומר וואו, אני לא מאמין שאני פה כמה שבועות וכבר אני עושה משהו שתורם למקום שאני נמצא בו, וגם אני מהצד יכול לראות איך הוא עובד, ובאמת אם זה כל השלבי גיוס היו מוצלחים, וזה מכניס באמת מכניס לתוך הצוות בצורה מאוד מאוד גם מהירה אבל בעיקר טובה, כי זה מחבר מאוד את הבן אדם לאנשים שמסביבו ולחברה עצמה.
כן, אני חושבת שאחד הדברים הכי גרועים שאפשר לעשות, אני רגע עושה את השלילי, זה לתקוע אותו באיזה מין קיוביקל משלו ושהוא יהיה מנותק ממה שקורה. כלומר, המטרה שלך זה בעצם להצליח להכניס אותו כמה שיותר מהר למה שקורה, למארג החברתי, ההתנהלות הזאת כדי שהוא יהיה חלק.
נכון, ואם אני אקח כדוגמה את הנושא הזה שיש בחברות שבאים ונותנים לך המון סרטונים או דברים כאלה, אז הדברים האלה לטעמי פחות עובדים, כי אין אינטראקציה ממשית של העובד. זאת אומרת, אתה רואה סרטון על איך החברה על המוצר, על איך שהוא נראה, על הדברים, אבל בסופו של דבר לבוא ולקחת איזושהי בעיה שיש במוצר, או אפילו לקחת, אני לא יודע, תלוי במוצר, אבל אם זה מוצר שמרכיבים אותו, אז לקחת ולהרכיב אותו, אם זה מוצר שאפשר להשתמש בו, אז ממש לתת לעובד להשתמש בו. כמובן שאם זה בתחום התוכנה, החומרה, אז לתת לו ממש משימה שהיא כוללת ממש עבודה עם הידיים, טוב קוד או ממש להתנסות במוצר. זה לדעתי הדברים שהכי מחברים את העובד וגם יכולים ליצור ערך מיידי לצוות.
אתה יודע, אבל כאילו אני מקשיבה על מה שאתה אומר וזה לוקח אותי, אני לאחרונה עברתי כמה תהליכי אונבורדינג כפרילנסרית בארגונים, וזה הכל מרחוק, זאת אומרת, וזה הכל סרטונים, וזה הכל היה מין קוויזים מהירים שאני צריכה לעבור. יש בזה, אני יכולה להגיד שמצד אחד זה יכול להיות נורא מעצבן, ותחושה של ככה מין קצת לבד וניקור, מצד שני, שצריך לחשוף לידע, זו שיטה שהיא מאוד מאוד יעילה. אז יכול להיות שצריך גם להסתכל על ארגון, האם הוא צריך להעביר ידע ולכמות גדולה של עובדים, אז המיקרו-לרנינג הזה העצמאי יכול להיות דווקא טוב או אפקטיבי. מצד שני, אני מסכימה איתך שאם זה מבוסס רק על זה, אז אתה די מרגיש לבד. אז יכול להיות, אתה יודע, גם תלוי בגודל הארגון. כן. כלומר, אני חושבת על ארגוני הענק שקולטים תמויות של עובדים, זה מאוד קשה לפעמים לעשות תהליכים של, נגיד, ימי הכשרה או ימי קליטה לעובדים. זה כאילו מלא משאבים לארגון.
נכון, אבל קודם כל אני אתחיל בלסייג שכמובן זה תמיד טרייד-אוף כזה של
נכון,
באמת כמה ידע אני יכול להעביר על ידי תרגילים ובאמת משימות קונקרטיות, וכמה ידע יש לי להעביר, ולפעמים באמת וידאו של שעה יכול לחסוך, לא יודע, עבודה של יומיים שאולי מי שהיה מבין יותר טוב. אבל צריך להחליט כנראה מה הנושאי ליבה, מה הנושאים שבאמת חשוב לי שהעובד ידע אותם לעומק, וכנראה להם למקד את המשימות. אני עדיין חושב שכשקוראים או רואים וידאו, זה פחות נשאר. כן מועבר הידע, אבל זה ידע שלדעתי אם לא משתמשים בו ביום יום הוא מתמסמס. לעומת תרגיל או משימה שנתקעים בדברים, צריכים לעזר באנשים וכבר זה יותר נשאר.
אני חושב שזה מביא את זה מכיוונים שונים. אתה יודע, כשאני חושבת למשל על נגיד סרטוני השתלבות של עובדים, המון פעמים זה יכול להיות ברמה היותר הכללית. לדבר על החברה, לדבר על האינדסטרי, לדבר על המוצרים, כאילו ברמה כללית יותר. ולא, או אתה יודע, אם יש לך חוקים שאנשים צריכים לדעת, או אתה יודע, יש ארגונים של שנושא הסייפטי מאוד מאוד חזק אצלהם, אז חשוב להם שיעברו הכשרות, זה לא מחליף, אני חושבת שזה יכול להיות במקום. אני חושבת שאנחנו מסכימים בקטע הזה, שאם אתה הולך רק למשהו שהוא למידה עצמאית, בלא תקשורת, בלא משהו שהוא מעשי, החוויה היא תהיה אחרת. כן. אני לא בטוחה שזו החוויה שאתה רוצה לתת לעובד חדש, שאתה שם אותו ותצפה בסרטונים ותבוא אליה כשאתה מסיים. כן. אתה רוצה שהוא יהיה באינטראקציה. זה יכול להיות שבמקום הזה, זה איזה מין שילוב, אתה יודע, של מה אתה יכול לעשות אאוטסורסינג לכיוון של סרטונים, ומה עדיין חשוב לך בליבה, שקשה לדבר על זה, צריך להרגיש את זה. כאילו מה שאתה בא ואומר, אני רוצה למשל שהוא יתמודד עם איזושהי משימה כדי שהוא יבין את הפרספקטיבות השונות שהוא צריך לפתח, את התהליך שאנחנו עושים ביחד, כלומר שהוא ייכנס לעניין הזה, שהוא יבין קצת יותר את הנהלים שבתוך הארגון וכולי, וזה באמת דרך העשייה. כן. אני חושבת שאם כאילו אפשר להוציא מזה כמה נקודות, שאתה רוצה תמהיל של מה יכול להיות באמת בידע ומה בלמידה עצמית, וגם מה החוויה שאתה רוצה לתת שהיא יותר מכלילה ונותנת תחושה של משהו שקורה. כי אני חושבת שלחלק מהעובדים היום אין סבלנות, אתה יודע, לעשות תהליכי למידה גם ארוכים שהם לא תכלס.
כן, רוצים את הכאן ועכשיו.
נכון, מהר להשתלב, מהר להיות חלק, שזה אחד האתגרים הניהוליים באמת, של איך אתה מצד אחד יש לך עובד חדש, שאתה רוצה לתת לו תחושה שהוא שייך וקודם, מצד שני לפעמים הידע שלו עדיין בכל זאת מוגבל, ויקח זמן עד שהוא ייכנס לעניינים.
נכון, אז באמת כדי לסכם קצת את הנושא הזה, אז צריך גם לחשוב איזה מהדברים אנחנו רוצים לתת כמשימות או יכולים בכלל.
לתת, כן.
לתת כמשימות, איזה מהדברים אולי לתת איזשהו חומר עיוני, אם זה וידאו או חומר כתוב, אם יש, או למשל לעשות הרצאות, זה גם משהו שהייתי עושה כשלא היה לי בעצם חומר כתוב, פשוט לאו דווקא אני דרך אגב, כאילו כל האנשים שעובדים עם מי עם העובד החדש, אז לעשות לו הרצאות על מה שיש על העולם תוכן שהוא אמור לחשף אליו.
גם על נושא למשל כיוון, אתה יודע, של הערכים שלנו, של האסטרטגיה שלנו, של מה חשוב לנו, בארגון, מה אנחנו מצפים מהעובדים שלנו, אתה יודע, דברים שהם הרבה יותר כלליים כאלה, וחשוב, וזה מסרים שאתה רוצה להעביר, שעובדים יתחברו אליהם. אני חושבת שזה הקטע, ואז באמת אתה יכול לעשות את זה בצורה כזאת. ואני גם חושבת, אתה יודע, זה הקטע של, זה היבט אחד מה שדיברנו עד עכשיו, כלומר, איך אתה מכניס את העובד לעולם התוכן הארגוני ולתפקיד. אני חושבת שיש עוד זוויות למה זה אומר לשלב עובד.
כן.
ואני חושבת שההיבט למשל החברתי הוא גם תפקיד מאוד מאוד חשוב. הוא גם נושא מרכזי שצריך לתת עליו את הדעת. איך אתה מסייע לעובד להשתלב חברתית.
נכון, ופה יש איזשהו באמת רעיון של מה שנקרא הבאדי, שגם משהו שאני מאוד אוהב שעושים בארגונים, שבאמת להצמיד מישהו שיכול להיות מתפקיד מקביל, יכול להיות גם מתחת, מעל, זה לא באמת משנה, אבל באמת חשוב שזה יהיה מישהו שרואים שיש איזושהי התאמה של שני האנשים שבאמת יוכלו, הבאדי יוכל לעזור לו גם מצד אחד וגם לבוא כשהוא רואה שככה הוא צריך עזרה ולשאול אם הכל בסדר, אבל גם לתת הספייס אם הוא רואה שהוא זורם והכל כאילו הולך זה, ובאמת להיות ממש, להיות שם בשבילו, מה שנקרא.
כן, תדע, המובן כשאתה עובד חדש, אתה כאילו ה-new kids on the block. ותשומת הלב הזאת של מישהו שהוא, בקטע אפילו של בוא איתנו לאכול, או הנה, אתה יודע, ביום חמישי זה ה-happy hour שלנו, וזה מה שכאילו בקטעים האלה גם להכניס את האנשים, לתת להם תחושה שהם יותר חלק ממה שקורה. אני חושבת שזה ממש חשוב, וזה חלק מהעניין של כמה עובד מרגיש שייך.
כן. אני לא רק זה, זה גם יכול לתת למישהו איזשהו מקום של להבין את הדינמיקה בתוך הארגון. אני היה לי באמת מקום שנכנסתי אליו, והיה לי בדי כזה, וככה דיברנו על איזושהי פגישה שהולכת להיות, ואמר לי, תשמע, אתה לא רוצה לדחות את הפגישות שלו. כאילו, ואז ידעתי שהבן אדם הזה, אני יודע שאם אני רוצה לדחות את הפגישות, אז אני צריך קצת יותר להשקיע בסמוז'ינג, כמו שאני אוהב לקרוא לזה, שבעצם ככה לבוא ולדבר איתו וזה.
אתה יודע, זה לא קשור בדיוק למה שאנחנו מדברים, אבל למשל בנושא של שיטות גיוס, הנושא של חבר מביא חבר, היא אחת מהשיטות הטובות.
נכון.
ובין היתר, כי בעצם החבר שכבר עובד בתוך הארגון, עושה לך התרמה, קוראים לזה, הוא
כן,
נותן
כן,
לך את הדקשן זה... של מה הולך להיות.
אז זה ממש חשוב, כאילו שיהיה לך מישהו כזה, שאתה יכול להגיד לו, תשמע, ראיתי לא יודע, זה לא אוהב את זה, זה כן אוהב את זה.
לא, אפילו הוא קודם צלול, אני שלחתי למישהו, הוא לא ענה לי, מה עושים? ואז כן. הוא יגיד לך, הוא ככה, הוא...
לגבי זה, בכל הנושא של תרבות באמת, ומה נהוג, כן נהוג להתקשר אחרי שעות העבודה, לא נהוג, וואטסאפ, סלאק, כן. כל מיני דברים.
כל המנהגים הלא פורמליים, שהם בעצם לפעמים נורא נורא חשובים להבין אותם.
נכון. ואחד הדברים שבאמת גם עוד אפשר לעשות, זה ליווי בעצם שבדרך כלל מישהו ממשאבי אנוש, HR, רווחה, איך שקוראים לזה בארגון שלכם, שבאמת מלווה את הבן אדם הזה, כמובן לא כל אחד צריך ליווי כזה, אבל יהיה בדרך כלל בתפקידים בכירים, או תפקידים פשוט שהביקוש הוא מאוד גדול בהם, אז לראות שבאמת הבן אדם מקבל את האוזן קשבת, ויש לו מה שצריך, שהוא גם מבין את התרבות הארגונית, אז זה דבר שהוא גם יכול מאוד לעזור.
אני לא מסכימה איתך, אבל אני חושבת שם פעם ה-HR, HRBP, הם מאוד עמוסים, אין להם זמן תמיד לעשות את המעקב הזה. ואני חושבת שבמקום הזה, זה התפקיד של המנהל לראות שהתהליך הזה מתרחש, זאת אומרת שתהליך האונבורדינג של העובד, לא רק מקצועית, אלא גם חברתית, גם תרבותית, באמת מתקיים.
אז אני חושב שכאילו, בתפקיד של מי זה תלוי בארגון, ואם ה-HRBP עמוסים, אפשר לגייס עוד?
לא, זו ממש עצה, אתה יודע, מעשית, כן.
לא, תלוי בארגון, ועד כמה הוא שם את זה בטוב, ועד כמה הוא רואה מזה value.
לא אמרתי שאני לא מסכימה, אני רק אומרת, אם אני צריכה להיות מציאותית, אני חושבת שהם המון פעמים לא מגיעים לזה.
אז אני אומר, אולי צריך קודם כל באמת לחשוב האם זה שווה לארגון, מה הvalue של זה, ולפי זה לראות מה העלות של להביא עוד אנשים כאלה, ולקבל את ההחלטה, כאילו זה משהו של הארגון שיכול להגיד, כן צריך, לא צריך, אבל עם זאת, בטח שהאחריות הראשית ומה שמי שצריך הכי לדאוג לעובד חדש שהגיע זה המנהל שלו.
כן.
זה בדיוק התפקיד שלו, לבוא לראות שהוא מקבל את כל הדברים ואיפה שהוא לא מקבל, לראות איך כן נותנים לו את זה, בין אם זה על ידי המנהל עצמו ובין אם זה על ידי אחרים בתוך הארגון.
אני חושבת גם תדע שאחד הדברים שבעיניים חשובים זה גם לשמוע ציפיות ולשמוע צרכים. כי בכל זאת כל אחד מאיתנו יש לו את הסגנון שלו, את הצרכים שלו, אז דווקא שיחה למשל, לא דווקא, אבל שיחה בפתיחת התהליך הזה, כדי לבדוק מה קורה ומה מצופה ולעשות בעצם איזשהו מין יישור קו כזה.
תיאום ציפיות.
תיאום ציפיות וגם הבנת צרכים. זה לא רק העניין של הציפיות, זה גם להבין מה הולך להיות ומה... מה שאני רוצה להגיד זה את העניין הזה של גם שיחה בהתחלה, אני חושבת שיש לה מקום מאוד חשוב, וזה משהו שכדאי לחזור עליו בהמשך. כלומר, חושבת שה...
אגב, כבר בתהליך הגיוס, תאום ציפיות, נכון. לדעתי, זה משהו מאוד חשוב.
כן, אבל אתה יודע, זה מה גם תכלס שמתחילים, שזה כבר בשטח, ההשתלבות הזאת. אני חושבת שפה אני רואה את המנהל או מישהו אחר שאחראי, כאילו הוא בתור פוקל פוינט של לעקוב אחרי זה. זה בגלל זה מה שאמרתי לך, שאני לא חושבת ש-HR יש להם מספיק זמן לזה, אבל כן מישהו שינהל את התהליך, זה תהליך שצריך להיות מנוהל, הוא לא יכול לקרות, אתה יודע, מעצמו.
בטח שהמנהל צריך להיות זה שאחראי ל-well-being של העובד, כאילו זה...
ל-well-being, לקליטה המקצועית, להתקדמות, לזיהוי אם יש פערים. עכשיו אני חוזרת רגע למשהו שאמרתי לך, כי כלומר דיברנו על עובד. אבל המון פעמים הם מנהלים דווקא אני רואה המון צורך, כי דיברנו על זה כבר כמה פעמים, שבעצם הדגש של עובדים הוא בהיבטים הרבה יותר של ה-individual contributor, של מישהו שהוא צריך לבצע, וההיבטים של ניהול זה איך אתה יודע לעבוד עם האנשים, ולכן גם התהליכים האלה לוקחים יותר זמן, כי הם בנויים לא רק על ההכרה המקצועית או על היכולת המקצועית שלך, אלא איך אתה מכיר את האנשים ויודע לעבוד איתם, וזה לוקח זמן להכיר, לעבוד וכולי, לכן תהליכי קליטה של מנהלים הם יותר ארוכים. ודווקא שם דרושה תמיכה של המנהל מעליו, כלומר של להבין מה, איפה הוא נמצא ומה קורה ואיך לעזור לו להשתלב טוב יותר ומהר יותר בדברים, לא רק מבחינת ללמוד את הנהלים אלא גם להבין מי האנשים שנמצאים ואיך לעבוד איתם ואיך להתמודד עם אתגרים שונים. למשל, אתה יודע, אני לא נכנס לזה עכשיו, אבל אתה יודע, מנהל שהוא מתוך הצוות שפתאום הופך להיות מי עובד למנהל, או מנהל שהגיע מבחוץ ולא מכיר, או אנשים ותיקים שרצו הם להיות המנהל ולא נתנו להם, כלומר, אז אתה צריך להכיר את הדינמיקות האלה. אז נגיד נושא של חניכה למנהל הוא בעיניי גם מאוד קריטי, חוץ מהסיוע באיך אתה ממצב את עצמך ארגונית ומקצועית בכל המערב הזה.
כן, אני חושב שכל מה שאמרנו עד עכשיו תקף לגמרי גם למנהל, גם לא יש משימות שיכולות להיות קשורות ליום יום שלו, וגם לא אם הוא מגיע מחוץ לארגון כנראה יש וידאוים שכדאי שהוא יראה כדי להכיר את הדומיין או את החוקים, תקנות, צורת העבודה. אז בטח כאילו שגם אם מגייסים מנהל אז זה אותו דבר, וגם אצל מנהל יש מנהל מעליו כנראה שהוא זה שצריך להיות מעורב ואחראי.
אני יכולה להגיד לך מהניסיון, יש לי עכשיו כמה פרויקטים שאני שם שזה מנהלים פעם ראשונה או מנהלים חדשים, דרושה המון תמיכה במקום הזה בתהליך של ההשתלבות, כי הם מצויים בהמון לחצים של מצד אחד לעבוד עם אנשים, מצד שני להיכנס לתוך המערכת, ומצד שלישי להביא את הצוות להמשך תפקוד, למרות עזיבה של מנהל קודם או כניסה לתפקיד חדש. אז בהחלט גם שם אני חושבת שהתמיכה והחניכה למשל יכולה להיות מאוד מאוד קריטית ומאוד מסייעת.
כן, אני מסכים לגמרי, כי זה גם שינוי פאזה די משמעותי ממישהו עובד, מישהו שהוא משימתי, למישהו שהוא בעצם צריך להסתכל עם ראייה רחבה, עם להסתכל קדימה.
הוא עושה משהו אחר, זה תפקיד אחר, ניהול.
נכון, ממש תפקיד אחר. מסכים כאילו לגמרי, אני חושב שזוכר את עצמי בהתחלה, אז באמת הרגשתי שכאילו את הצורך הזה.
כן, לא, זה נכון, ולא כל הארגונים תמיד נותנים את זה, אז דווקא אני חושבת זה המקום להבין שגם אם אתה קולט מנהל חדש, הנוכחות שלך מאוד מאוד דרושה, והבאדי הזה הוא גם מאוד דרוש.
כן, אני חושב שרוב הארגונים לא, כמעט, נראה לי אפילו לא מסתכלים, הרבה מאוד ארגונים לדעתי לא מסתכלים אפילו על התהליך אונבורדינג. אני חושב שלפעמים אפילו אפשר לעשות תהליך אונבורדינג שההשקעה בו לא תהיה כל כך גדולה, כך שאפשר כן, אבל לחשוב על הנקודות האלה ולחשוב מה אפשר לעשות במסגרת הארגון, ואיזה דברים באמת אפשר לתת שקשורים להתפתחות המקצועית ולתרומה של העובד בתוך הארגון מ-day one. וכשקשורים לתרבות, להבנה של תרבות הארגונית, הכרת המוצר, יחסים עם הסביבה, כאילו זה תמיד, תמיד, תמיד יותר טוב לתת משימות שהן מערבות קבוצה של אנשים, כולל העובד החדש, מאשר רק לתת משהו של העובד החדש, כמו שאמרנו, וידאו עם דברים כאלה לבד כל הזמן. כמובן שהכל זה טרייד-אוף, וכנראה
צריך איזון בכל הדברים.
בדיוק, האיזון
הזה. אתה יודע, זה גם מזכיר לי, הרי לא מזמן, היה לנו פרק על נושא של איך אתה מנהל צוות של ותיקים וחדשים, אז זה בדיוק המקום שאתה יכול לנצל לטובה את העובדים הוותיקים, כדי שיעזרו לעובדים חדשים להשתלב. ואם זה מנהלים, אז לקחת מנהלים ותיקים, לפעמים אפילו לפני פרישה, יש להם המון ידע והמון ניסיון, ולתת להם להיות חונכים או מנטורים של מנהלים צעירים יותר.
ולקחת גם אנשים שהם עם פחות ניסיון, ולתת להם ללמד את האנשים החדשים שהם עוד יותר עם פחות ניסיון, ועל ידי זה
זה
מחזק. לגרום להם להבין את כמה הם כבר יודעים.
תראה, זה יכול להיות שילוב של מטרות, כי אז אתה בעצם גם עוזר למישהו שהוא קצת עם יותר עם ותק, להטמיע דברים ולקחת תפקיד שהוא מעניין, וגם בטח החדש מקבל ערך מוסף מזה שמישהו איתו.
יפה. נורית, תודה רבה.
תודה, דקל.
ותודה לכם, ואתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, לנורית.bm.com. תודה.